ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף סמך ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף סמך ב' עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בצד, בשוליים, יש לנו כותרת נושא מבנה. המשולש מופיע, אחד מהסימונים שנשתמש בהם מיד, דוגמאות שונות של מחירות שדות על פי ציוני המיצרים. השימוש במספר רומאי, אחד ושניים, שני מקרים שמוזכר שטח שדה בצורת ראש טור. ראש טור זה ראש של שור, שזה רחב מצד אחד ונהיה צר, כמו בצורה לחסונית, צר בצד השני. במקרה הראשון, רב לא אמר אחי מעצמו, רב עצמו לא מציין את הצורה הזאת, אנחנו נראה את זה בגמרא, מה שאין כן במקרה השני. כמובן, זה רק כותרת, זה לא קשה להבין על מה בדיוק מדובר, שניכנס לגמרא ונעשה את זה עכשיו. מיצר לא מיצר אחד ארוך ומיצר אחד קצר. אנחנו נסתכל ברשב"ם, בתחילת פירושו, מכר לו שדה ומיצר לו מיצר אחד ארוך, כגון מיצר מזרחי, כוונה בן אדם בוחר שדה והוא מציין שבגבול המזרחי יש לי שכן, קוראים לו ראובן, על פני כל השדה שמכר לו. ומיצר אחד קצר, כגון למערב השדה, ציינו לפני שנייה צד, מי נמצא בצד מזרח השדה, שמה יש שכן בשם, של, בשם ראובן, ונכסיו נפרסים על פני כל צד המזרחי של השדה שהוא עומד למחירה. מצד צד מימון, זאת אומרת כאן צד מערב, הוא מציין מיצר קצר. מה הכוונה? כגון למערב שדה מיצר שמעון, נמצא השכן שמעון, ולא היה מגיע מיצרו אלא עד חצי השדה שמכר לו. הנכס שהיה בידי שמעון לא נמשך על פני כל צד המערבי, רק עד חצי צד המערבי. אז רק לחזור, בצד המזרחי הוא מציין שכן שיש לו שדות לאורך כל צד המזרחי, ובצד מערב הוא אותו מוכר מציין שיש לו שכן בשם שמעון, אבל שמעון נמצא רק עד חצי צד המערבי של השדה שעומד למחירה. יש לנו ציור שאנחנו הוספנו בשוליים השניים של הדף שלנו, הגמרא המסומנת. אפשר לראות שכתבנו שם לרבנו גרשום, דיבור המתחיל מחר לא, סימנו מצורת שדה שבצד מזרח רואים ראובן נמשך על כל פני המזרח, ובצד מערב שמעון רק עד חלק ממנו. אז מה כלול במחירה? נמשיך בגמרא. אמר רב, לא קנה אלא כנגד הקצר. זאת אומרת, מה שממול שמעון עד לכיוון, שמעון עומד במערב, אז כל השדה ממערב למזרח שמול שמעון. זאת אומרת, זה רק חצי השדה נמכר. אמורי רב כהנא ורב אסי לרב, ויקנה כנגד ראש טור, למה לא לעשות אלכסון? כאילו, יש ברשב"ם צורה של ראש טור, אפשר לראות אותו, אותו קו אלכסוני שמי מהפס הקצר שהוא מייצג את הצד של שמעון עד עד למימול הפס הארוך, הארוך שזה שמה עומד רובן. שתיק רב, רב שמע את זה אבל לא ענה. הוא מודה רב, רשב"ם פה מציין שמה שכתוב הוא מודה רב זה לפני מה שהוא שתק. היה פשוט עוד מקרה, איכה דאיכא מיצא ראובן ושמעון מחד גיסא, ומיצא לוי ויהודה מחד גיסא. יש ברשב"ם הציור השלישי, אפשר גם לראות את השמות, ראובן ושמעון מצד אחד, מצד נגיד מזרח, וממול היה לוי ויהודה, זה מצד מערב, והמוכיר ציין שהוא מוכיר שדה שבצד מזרח נמצאים ראובן ושמעון, ומצד מערב נמצא יהודה. מה כלול במחירה? פה רב מודה שהוא מוכר בצורת ראש טור אלכסוני, כמו שאתם רואים בציור. כי אם כוונתו הייתה למכור לו רק כנגד הקצר, ממשיכה הגמרא מדהבי לי למכתב, ואנחנו יש גרסה שמובא ברשב"ם מזה שהיה יכול לכתוב מיצר לוי כנגד מיצר ראובן. אם כוונתו הייתה למכור רק חצי, שוב פעם אני קורא עוד פעם מדהב אלי במכתב מה שכתבנו בין השורות, הגרסה מהרשב"ם, מיצר לוי כנגד מיצר ראובן, ולא כתב לי, תראו אתם עוקבים אחרי שדילגנו לשורה הבאה, ולא כתב כך, אם כוונתו הייתה למכור רק חצי השדה, היה מציין את רק שני השמות, אחד שעומד מול השני, וזה היה חצי, ולא כתב לי, ולא כתב ככה, שמע מינה כנגד ראש טור, הוא אמר לי. אנחנו נסתכל ברשב"ם, הוא מודה רב, והרשב"ם כותב, ואנחנו בסוף צורות הקצרות שברשב"ם, מקמי דאישתי, כמו שאמרנו מקודם, לפני ששתק רב מול קושייתם של רב כהנא ורב אסי, אבל בתר דאישתי עודי בתרוויהו. זה מאוד מעניין שאחרי שהוא שרב שתק הוא בעצם הודה בשני המקרים למכירת השדה בצורת ראש טור. נמשיך ברשב"ם, איכה דאיכא מיצא ראובן ושמעון מזרח ומיצא לוי ויהודה כנגדן במערב, ורוחב השדה 100 אמה, ואפי מיצא לוי כנגד ראובן. אפשר לראות את זה בציור, אותו ציור שלישי פה, ואותו מרחק, אותו מרחק מקצה השדה שהיה מול ראובן ולוי 50 אמה, וכן מיצר יהודה כנגד שמעון 50 אמה. אתם רואים שמעון מול יהודה, וכתב לו בשטר מיצר ראובן ושמעון מן המזרח ומיצר יהודה מן המערב, ואני מוכר לך שדה שמצד מזרחי יש ראובן ושמעון, מצד מערב יש יהודה, דהיינו מיצר מערבי קצר, ולוי לא הזכיר. הכה מודה רב דאיכא כנגד ראש טור. אנחנו נחזור להגמרא, עוד מקרה, מיצר ראובן מזרח ומערב, מיצר ומיצר שמעון צפון ודרום. אז במקרה הזה הוא לראובן הוא שכן משני צדדים, שני צדדים מקבילים זה לזה. ובין יש לו שדות מן המזרח של השדה שאני מוכר לך, וגם יש לו שדה ממערב השדה שאני מוכר לך. שמעון יש, הוא גם שכן, הוא שכן, יש לו שדות מצפון ומדרום לאותו שדה שאני מוכר לך. צריך כדי שכל מה שנמצא, כל השדה שנמצא בתוך הגבולות האלו ימחר, צריך למכתב לי כך: מיצר רובן רוחין טרן, ומיצר שמעון רוחין טרן. רוחין כבל הרוח או כיוון. לרובן יש לו שדות בשני הכיוונים, ושמעון יש לו שדות בשני הכיוונים. כך הוא צריך, הוא צריך לכתוב. אם הוא לא יכתוב את זה, אלא הוא יגיד שדה זו שאני מוכר לך, הרי הוא בתוך שדות ובין ושמעון, אתם יודעים מה יכול להיות. אז יש ציור ברשבם, נקרא לזה ציור רביעית, הוא עם פס אלכסוני, אז יכול להיות שרק על אותו אלכסון נמכר. כי אם אתה מציין שאני מוכר לך שדה שבין השדות של ובין ושמעון, אותו פס אלכסוני, כמו שמציעה, זה באמת עונה לתיאור הזה. אז אם אתה רוצה באמת למכור כל השדה, לא רק פס אלכסוני, צריכים לציין, כמו שהגמרא אמרה, שברובן נמצא בשתי רוחות, ושמעון נמצא בשתי רוחות. והרשב"א מוסיף, וכל שכן אם האדם יכתוב בפירוש, מיצר רובן מזרח ומערב, מיצר שמעון צפון ודרום, זה ודאי יכלול את כל השדה באמצע. חזרה לגמרא, היא באה אלוהו. כאן יש מספר שאלות, אנחנו מספרנו אותם 1, 2 בראש עמוד ב', שאלה שלישית, וצריכים איכשהו גם להבין את הציורים השייכים לשאלות האלו. קודם כל, אולי הייתי צריך לציין מוקדם יותר, אבל תמיד להשתמש בספר פירוש חי שאנחנו ממליצים עליו כבר מתחילת המסכת, ספר ציורים שמלווים את הסוגיות שנדרש להם ציורים, וכאן דוגמה מובהקת לסוגיה כזאת. אז אנחנו נמשיך משאלה ראשונה, סיים לא את הקרנות. מהו? אדם מוכר שדה, ובפינות השדה יש שכנים, והוא מציין שיש בכל אחד מהפינות, רובן נמצא בפינה אחת, יש לו מגרש בפינה אחת, שמעון מגרש פינה שנייה, לוי שלישית ויהודה רביעית. מהו? מה כוונתו? אנחנו מיד נסתכל ברשב"ם לראות את שני הצדדים של אותו ספק, אותו שאלה. סיים לו את הקרנות, אנחנו מסתכלים ברשב"ם לקראת חלק התחתון של פירושו, מלשון, המילה סיים זה לשון סימן, שהיו שדות הרבה של בני אדם מקיפים אותו, ולא כתב אלא ארבע שדות של ארבע קרנות השדה, אבל אורכה ורחבה לא מיצר כלל. מי אמרינן, אין דרך למכור קרנות השדה, אלא כל השדה שבתוך הקרנות מחר לו, ומשום מה חיסים לו קרנותיו. או דילמה, לא מחר לו, אלא תלם, באלכסון, מקרן לקרן, שתי וערב, כזה. ויש לו ציור, ובו שחור, כפי שאתם רואים, צורת המדפיס. אז אותו חלק לבן, שיוצרים שתי וערב, תלם שורה אחת של האדמה בכיוונים של אותו X נקרא לזה, זה מה שהוא מחר. אז עוד פעם, או כל מה שנמצא בתוך אותם קרנות, כל השטח, או רק את השתי וערב. שאלה שנייה, כאילו לא שמענו תשובה לשאלה. האמת היא שלשלוש השאלות האלו מסתיימות בתיקו. שאלה שנייה, כמין גם מהו? שוב פעם, ברשב"ם, כמין גם, מה זה גם? זה אות יוונית, ודומה לחף. אות שצורתו כמו אות כף, כגון שמיצר לו קרן דרומית מזרחית וקרן צפונית מערבית. הוא ציין אולי השכנים שיש להם מגרשים באותם באותם פינות, קרן דרומית מזרחית צפונית מערבית, ונמצא שמיצר תחילת כל רוח כזה, כל צד הוא מציין את כאילו התחלת כל צד, הוא מציין התחלת הצד הדרומי, התחלת צד המזרחי, וכן התחלת צד הצפוני והמערבי. ומאחר שהוא ציין את ההתחלה של כל צד, אז יכול להיות שכל השדה כלול. אז אם תמצא לומר גבי סיים לו את הקנות, לא קנה אלא כנגד הקנות במקרה הקודם, אם תגיד ששם על כל השדה לא כלול, היינו משום דהתם לא סיים את ארוחות, הוא לא התחיל, הוא לא ציין תחילת ארוחות, הוא רק נקרא לזה השפיץ, הוא הזכיר בשמות של אותם אותם שכנים שלא היה להם שדות שנמשכו בכלל במשך הצדדים של השדה במחירה. אבל אחר שמיצר תחילת כל הרוחות, כמי שמיצר את כולן דמי וקנה הכל, או דרמה לא קנה אלא באלכסון כזה. כפי יש לנו את הציור האחרון ברשב"ם, אולי רק החלק הזה שבין שני הפינות האלו נמכר. נמשיך בעמוד ב' בסירוגין מהו. יש ציור שוב ברשב"ם שהמוכר אומר שבצד המזרח יש ראובן, ובצד צפון יש לוי, בצד מערב יש יששכר, ובצד דרום יש יוסף. אז הוא ציין את השכנים בצורה כזאת בסירוגין. אז מה נכלל במחירה? האם הרשב"ם בשורה רביעית הוא אומר אם תמצא לומר כמין גם לא קנה אלא באלכסון, היינו משום דרך למכור תלם אחד בין שתי שדות, אבל אין דרך למכור בסירוגין, ולרגליים לדבר דתורך היה לו לכתוב כולם וגם בסירוגין, כמו שאנחנו הדגמנו, ויתן מיצר בכל ארבע רוחות, או דרמה החינם היא לא מחר אלא כנגד אותן של מיצר ובאלכסון כזה. אולי מאחר שהוא הזכיר אותם בסירוגין, כוונתו הייתה למכור לו נגיד חלקי שדה בצורת משולש, כפי שרואים אצל למשל ראובן, קנה אותה חלק של השדה שמול ראובן בצורת משולש, וכן הלאה כפי שמצויר. אז מה התשובה על השאלות האלו? תקו בצד, יש לנו נושא, כתבנו מיצר לו שלושה מיצרים ולא הרביעית. גימול דעות, שלוש דעות במה כלול במחירה. מיצר לא מיצר ראשון ומיצר שני ומיצר שלישי. אותו מוכר הזכיר את השכנים משלושה צדדים, ומיצר רביעי לא מיצר לא. אמר רב, קנה הכל חוץ ממיצר רביעי. הכוונה, הוא קנה את כל השדה חוץ מתלם אחד בצד הרביעי של השדה. ושמואל אמר אפילו מיצר רביעי קנה. אז מה עם זה שלא הזכיר? אז רשב"ם אומר אפילו מיצר רביעי דהי דלא כתבי משום דלא צריך, מאחר שהוא הזכיר שלוש ארוחות. אז מובן כל מה שנמצא בין בתוך אותם שלוש ארוחות נמכר, וזה כולל תלם אחד הצד הרביעי. ורב אסי אמר דעה שלישית, לא קנה אלא תלם אחד על פני כולה, כוונה שורה אחת של אדמה אצל שלושה המיצרים שהוא הזכיר בצורת אות ח'. מה הביא רב אסי למסקנה הזו? סבר לה כרב דאמר שיעורי שייר. קודם כל הוא מאמץ שיטת רב שבאזכור שלושה מיצרים בלבד יש משהו שנשאר בחוץ שלא כלול, אז יש איזו שיעור. ועוד, ומדשיר במיצר שיר נמי בכולה שדה, ומאחר שהוא שיער במיצר אחד הוא בעצם נכנס לשיעור כלפי כל השדה חוץ מאותם שלושה תלמים בשלוש ארוחות שהוא הזכיר בצורת אות ח'. בצד יש לנו מבנה שבא להסביר הופעת המעוין סביב רבה, שתי לשונות ברבה. הדגשנו את הביטוי ולא אמר הנעלה מפס כפול, המטרה בסימונים כאלו זה להדגיש את הסימטריה, את הדמיון במבנה שני הלשונות. גם הדגשנו, מספרנו בצורת במספרי רומאים אחד ושניים, גם במעוינים בצד הגמרא. נמשיך לקרוא את ההקדמה שלנו בצד. אחד, לפי משנה ראשונה, זה שמובלע אבי שיקול מכריע. מאחר שאנחנו נראה צד אחד שמובלע בתוך המיצרים שהוא הזכיר, עצם זה שזה מובלע זה מכריע שזה יהיה כלול במכירה. לפי משנה שנייה, אם לא מובלע אינו כלול במכירה, אפילו אם אין עוד סיבה לרעותה. יש לשים לב לנתונים שמופיעים בשתי הלשונות. בלשנה הראשונה הדגש יושם על אם אותו צד רביעי מובלע או לא מובלע. עוד שיקול בלשונות, ריחבא דדקלא, זאת אומרת שורה של עיצים על אותו אותו תלם שאו מובלע או לא מובלע. ועוד שיקול, תשע קווין, השטח של אותו אותו שורה שבדיון. אז ניתן לומר אפילו בלי להיכנס לגמרא שאם אותו שורה שמובלע בין המצרים שהוא הזכיר הוא אחד, הוא מובלע, אין עליו ריחבא דדקלא, זה פשוט ממעט מחשיבותו, הוא פחות מתשעה קווין, אז זה ודאי ייכלל במחירה למרות שהוא לא ציין אותו צד רביעי, אבל הוא מובלע בין הצדדים שהוא הזכיר. וגם לאידך גיסא, אם הצד הרביעי שהוא לא ציין הוא לא מובלע בתוך שלושה צדדים שהוא ציין, וגם יש עליו ריחבא דדקלא שורה של עצים וגם שטחו תשעה קבין, הוא לא ייכלל במכירה. מה אם יש חלק מהנתונים? נראה את זה בהמשך. עכשיו הגמרא, אמר רבה הלכתה קנה הכל בזה שאדם הזה ציין שלושה מיצרים, השדה שבתוכם נמכר, כנ"ל כל חוץ ממיצר רביעי. ולא אמרן, אלא זה שהוא לא קנה מיצר רביעי, זה אגב זה משקף את שיטת רב שהוא אמר קנה כל חוץ ממיצר רביעי. אבל רבה נכנס ליותר פירוט. הוא אומר, ולא אמרן, אלא זה שהוא לא קנה מיצר רביעי, זה לא מבלע, הוא לא נמצא בתוך שלוש המצרים שהוא ציין, אבל מבלע קנה. וכי לא מבלע נמי לא אמרן שהוא לא קנה, אלא דאיקה עלי ריחבא דדיקלה והווה תשעת קבין, שאותו צד רביעי לא נבלע, הוא לא קנה, רק אם בנוסף לכך שלא נבלע, הוא גם יש עליו שורה של עצי דקן, וגם יש לו שיעור תשעה קבין שטח. אבל לקה עליה ריחבא דדיקלה ולא הווה תשעה קבין, אף אגב דלא מבלע קנה. אפשר לדייק מזה, מכלל דחי מובלע, אף אגב דאיקה עליה ריחבא דדיקלה והווה תשעה קבין, נמי קנה. אם אתם זוכרים בהקדמה שלנו, אמרנו שלפי לשנה ראשונה, מה שקראנו עכשיו, כל השיקול תלוי אם זה מובלע או לא מובלע. ברגע שזה מובלע, רואים פה, לא משנה, אפילו אם יש לו הרבה חשיבות, יש עליה שורה, אותו צד רביעי שהוא לא הזכיר, אבל אותו בעל השדה בצד הרביעי, זה בוא נגיד אותו צד, אותו שורה בצד רביעי שלא הזכיר, אותו תלם שהוא לא הזכיר, הוא מובלע בתוך הגבולות של השלושה שהוא כן הזכיר. ברגע שזה מובלע, אפילו אם יש עליו שורה של דקלים או וגם שיעור תשעה קבין, זה נכלל במחירה. נמשיך. איקה דאמרי, אמר רבא, הלכתא, קנה הכל ואפילו מיצר רביעי. פה זה נשמע כמו שמואל, אבל שוב פעם רבא מוסיף הסתייגויות. ולא אמרן אלא דמבלע, אותו צד רביעי לפי הלישנה השנייה כלול במחירה, זה בתנאי שאותו צד רביעי, אותו תלם בצד רביעי מובלע, אבל לא מבלע, לא קני. וכי מבלע נמי לא אמרן אלא דלקה להריחבא דדיקלה ולא הווה תשעת קבין. זה שהוא נכלל במחירה בגלל שהוא נבלע, זה רק אם אין עליו שורה של דקלים ולא הווה שטח של תשעה קבין. אבל איקה להריחבא דדיקלה והווה תשעת קבין, לא קנה אפילו מה? אפילו אם הוא מובלע. בכלל דחי לא מובלע, אף אגב דלקה להריך בה דדיקלה ולא הווה תשעת קבין, לא קני. טוב, עוד פעם בוא נחזור על לפי לשנה שנייה, תשימו לב על הקבקוב, מכלל דחי לא מובלע, מה המסקנה? לא קני. לפי לשנה ראשונה קבקבנו, בוא נחזור כמה שורות, הם רואים את הקבקוב, מכלל דחי מובלע קנה, כך התגשנו. לכן אמרנו שלפי לשנה ראשונה הכל תלוי אם זה מובלע. זאת אומרת שאם זה מובלע, כל שאר הנתונים לא משנים, זה קנה. לפי לשנה שנייה, ברגע שזה לא מובלע, כל שאר הנתונים לא חשובים, הוא לא קונה. שמינן מתרוויו לשני דרבה, אם נשלב את שתי הלשונות של רבה, נוכל להגיע למסקנות ברורות, וגם יהיו שאלות. אז מתוך שתי הלשונות של רבה, אחד, דבשדה לא שיער ולא מידי, בגוף השדה אין שיעור אלא רק במיצר רביעי אפשר לדון, אבל בגוף השדה לא שיער ולא מידי. ושמינה נמי דאיכה דמבלה ולקה לריחבה דדיקלה ולא אבי תשעת קבין קנה. כאילו בין שתי הלשונות אפשר להגיע למסקנה הזאת, כי פה בנקודה הזאת אין מחלוקת בין הלשונות, שאם זה מובלה ואין עליו שורה של דקלים והוא פחות מתשעת קבין בשטח, זה נכלל במחירה למרות שהוא לא ציין את צד הרביעי. מה עוד אפשר להגיע לאיזו מסקנה ברורה? אם זה בין שתי הלשונות יש הסכמה עם מה לא מובלה, אותו צד רבי, אותו תלם בצד רבי של השדה שלא ציין, הוא לא מובלה בתוך שלושה הצדדים כיוונים שהוא ציין, הוא לא מובלה ואיקה להריך בדדיק להבא ותשעה קבים, לא קנה. גם זה בהסכמה בין שתי הלשונות. עכשיו הדברים הבאים הם לא ברורות. מבלה ואיקה עלי, אם הצד הרבי שהוא לא ציין במיצרים אבל התלם שבצד הרבי מובלה, אבל מצד שני יש שורה של דקלים על אותו תלם שנבלה, לא מבלה ולק עליה. אם הצד הרבי, התלם שבצד הרבי לא נמצא בתוך הגבולות של השלושה כיוונים שהוא ציין ואין עליה רכבה דדיקלה, מה יהיה עדין? מה יהיה עדין במחירה כזאת? שהוא מוכר את השדה אבל צד הרבי שהוא לא ציין מובלה אבל יש שורה דקלים, או לא מובלה ואין שורה דקלים, התמרלה לאי גיסה והתמרלה לאי גיסה, שודה דדייני, אפשר לומר לצד זה שזה כן נכלל, אפשר לומר לצד השני לא נכלל. המסקנה שמטילים את ההחלטה בדעתם בראות עיניהם של הדיינים, זה הכוונה בביטוי שודה דדני. אנחנו בוחנים אם אותו מוכר הוא איש נדיב שמוכר בעין יפה, אז זה כן נכלל במחירה. אם הוא צר עין קמצן, אז זה לא יקלה במחירה. אבל זה ההחלטה שנשאר אצל הדיינים. לפני שנתקדם, יש פה סימונים צורת בית. אתם מיד רואים שרבה הודגש באותו צורה, ובצד יש לנו נושא ומבנה. הדגשנו בבית, בצורת הבית רבה, לשונות של מחירות חלקי שדה. הדגשנו גם את המילה סברי בפס מפותל. הבית מקשה על רבה ורבה שתק וסבר הבית שקיבל דבריו, לכן הדגשנו סברי בשלב הזה, כך חושב הבית. ויש עוד סימון בצורת ההרגש, ולא היא, רבה לא נכנע לקושיית הבית. הגמרא, אמר רבה, אנחנו דנים בלשונות, ובמקרה הראשון צריכים רק להדים, מדובר במוכר שהוא לפני המחירה הוא שותף בשדה, ואחד מהשותפים האלו עומד למכור ללקוח. השאלה מה נכלל לפי הלשון של המוכר, מה נכלל במחירה. אז אחד מהשותפים האלו אומרים כך, פלגה דאית לי בערה, מה המסקנה, מה נמכר? פלגה, פלגה כוונה כל החצי שהיה ברשות אותו שותף, כל חלקו נמכר. אבל פלגה בערה דאית לי, תראו את כמעט זה אותם מילים אבל בסדר שונה, אומר חצי בשדה שיש לי, מה נמכר? רבעה, כוונה רבע מכל השדה, או במילים אחרות חצי חלקו. כל חלקו היה סך הכל חצי השדה. אם הוא אומר פלגה בערדית לי, הוא מוכר חצי ממה שהוא מחזיק. Amale Abaye, Maishna Achi Umaishna Achi. כאילו זה אותה מילים. למה אתה מחלק? אישתיק. ורבא שתק. אמר אביי ענה סברי מידי אישתיק קיבולי קבלה. מזה שהוא שתק, הוא קיבל את ההערה שלי. מה היה ההערה של אביי? כמו שפלגה דעית לי בערה התוצאה, כל חצי השדה של אותו שותף נמכר, גם הוא אומר פלגה בערה דעית לי, כל חצי השדה שיש לא נמכר. ואמרנו שרבא לא הגיב, היה נשמע לבאי שהוא קיבל את זה, אבל מה? ולא היא. זה לא נכון. הבאי ממשיך, הוא לא באמת קיבל את הערה שלי. למה? חזינה, אני ראיתי הנאו שטרי דנפקי מבי מור שיצאו מבית דין או הבית מדרש של מור. מור זה רבא עצמו. וכתיב ברור אחי, ובאותם שטרות היה כתוב, אם יש שטר שכתוב כך, פלגה דעית לי בערה, כתוב בשטר שהתוצאה פלגה, כל חצי השדה שהיה ברשות אותו שותף נמכר. פלגה בערה דעית לי, זה כתוב בשטר של רבא, בשטרות של רבא, ריבה. אז רואים שרבא נשאר בדעתו שאם המחירה הייתה מצד השותף פלגה בערה דעית לי, הוא אומר חצי בשדה שברשותי, כלומר חצי ממה שאני מחזיק אני מוכר לך, אני מוכר לך רק חצי ממה שאני מחזיק, והתוצאה זה רבע מכל השדה שהיה שם בשותפות. רק שהרשב"א מדגיש שבתוצאה שציינו עכשיו פלגה או ריבה, זה היה כתוב בשטרות שיצאו מבי רבה. עוד מקרה, ויאמר רבה, פה לא מדובר בשותפים אלא מדובר באחד, הוא נקרא לו רובן, היה לו שדה והוא מוכר מקצת השדה לשמעון. ברשב"ם נוכל לראות את זה ארבע שורות מהסוף, לפני שנקרא את זה בגמרא. הרשב"ם מיצר ערה דמינה פלגה, התוצאה פלגה. ובין שהיה לו שדה, הוא מכר מקצתו לשמעון לצד מערב. זאת אומרת, הוא אותו רובן משאיר לעצמו החלק המזרחי של השדה, וחלק המערבי הוא מוכר. ולא פירש כמה מכר וכמה השאיר לעצמו, אלא כך כתב המצרים, שדה פלוני שאני מוכר לפלוני מצד מערב, כאילו בקצה המערבי, לוי, או מצד מזרח ערה דמינה פלגה הקרקע עצמה שהיא שלי, שחלוקה ממנה זו שמאכרתי הוא מיצר מזרחי שלה. ציון ארוך של אותו מיצר מזרח, אבל הלשון הוא חשוב. מה התוצאה אם הוא מציין את המחירה בצורה כזאת? פלגה מחר לו. דהק אמר דמינה פלגה, דמשמע חלוקה לחצאים. יהיה עוד לשון שבגמרא אנחנו ציינו אותו כנשנה או דוגמה ב', נראה את זה עוד מעט. חזרה לגמרא, ויאמר רבה, ארבע שורות מהסוף, מיצר ערה דמינה פליגה, התוצאה פלגה. כאן הגמרא כמובן הוא מאוד בקיצור, לכן קראנו את זה ברשב"ם, את כל המקרה. אבל אם הוא מציין שמשהו משאיר לעצמו, הוא קורא לאותו צד, נקרא לזה צד המזרחי, דמינה פלגה ממנו, חצי אני מוכר, התוצאה שהוא מוכר חצי השדה שברשותו. מקרה שני, מיצר ערה דמינה פסיקה, דהיינו אותו דגם נקרא לזה שבצד המערבי היה לוי, ומצד מזרחי החלק שהוא משאיר לעצמו, והוא מגדיר את זה בלשון הזה, מיצר ערה, הצד המזרחי זה חלק שלי, דמינה, דמי, חלק שלי, פסיקה, פסיקה משמעות חתוך, אני חותך מהשדה שלי ומוכר אותו. מה זה? מה התוצאה? כמה נמכר? 9 קבין. 9 קבין זה שיעור המינימלי, וזה ראינו כבר בפרק ראשון, שלא חולקים שדה בין שותפים, לא מדובר פה בשותפים, אבל אם מדברים על חלוקת שדה, אפשר לחלק אותו, אפשר להכריח חלוקה בתנאי שכל אחד מקבל שיעור מינימלי, דהיינו 9 קבין. אז המוכר פה אומר שאני משאיר לעצמי שדה שממנו פסיקה, ממנו חתיכת שדה שאני מוכר. אז מה זה חתיכת שדה? 9 קבין. אמר הבאי, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי, מה זה משנה אם הוא משתמש במילה דמינה פניגה או דמינה פסיקה, זה אותו דבר. כך סובר הבאי. סבור אישתיק, שוב פעם רבא שותק, סבור מינה אידי ואידי פלגה. הבאי חשב שבאמת אין הבדל, ובשני המקרים חצי השדה נמכר. אנחנו ממשיכים בתף סמך גימל, ולא היא, שוב פעם אתם רואים את הצועת ההרגש, הגמרא דוחה את אב המינה של הבאי. דיאמר ויאמר בר שמיא, לדידי מפרש מיני דאבאי, אני שמעתי מהבאי, בין מיצר ערה דמינה פלגה, ובין מיצר ערה דמינה פסיקה, תלוי בנתון נוסף. תלוי אם יש איזו תוספת לשון בשטר או אין. אי אמר לי, אילן מצלנה פלגה. אם הוא הוסיף את הלשון, כפי שהרשב"א מציין, זה לישנה יתרה, זה כדי לייפות כוחו של הלוקח. אז אם הוא מוסיף את הביטוי הזה, אילן מצלנה, כאילו אילו הם המצרים, אז הוא מתכוון למכור חצי השדה. לא אמר לי מצלנה 9 קבין. שוב פעם, לא משנה אם הוא אמר דמינה פלגה או דמינה פסיקה, אם הוא לא הוסיף את הלשון אילן מצלנה, הכוונת המוכר זה רק למכור 9 קבין. פשיטה אמר יחלוק פלוני בנכסי פלגה. אם אדם אומר, מצווה בלשון כזה, יחלוק פלוני בנכסי, חלוקה כוונתו חצי חצי. שאלה, תנו חלק לפלוני בנכסי, מהי? מה הדין אם זה הלשון? אמר רבינה בר כיסי, תשמע דתניא. התשובה לשאלה הזאת נמצא בדוגמאות שיופיעו בברייתא הבאה. אנחנו קודם אולי נקרא את הברייתא ברצף בלי הסבר, ואחר כך נסתכל ברשב"ם כדי להבין קצת יותר. שוב פעם השאלה נשאלה, אדם אומר תנו חלק לפלוני בנכסי, מה התוצאה? אז יש ברייתא האומר תנו חלק לפלוני בבור. יש לבן אדם בעלות על בור מים, הוא אומר את זה תנו חלק לפלוני בבור, סומכוס אומר אין פחות מרביע. אני כבר יכול לציין אבל שכל המסקנות שבתוך המקור הזה הן נובעות ממה שאנחנו מגדים ספק, פשוט ספק בממון. איך מתייחסים למצב של ספק בממון. אז אנחנו שומעים כעת את שיטת סומכוס, וזה סומכוס לשיטתו שאומר ממון המותר בספק חולקים, חולקים כוונה חצי מהמקסימום. אנחנו נתקדם במקור, שוב פעם אמרתי בלי הסבר, אחר כך ניכנס להסברים. אז אם הוא אמר חלק לפלוני בבור, סומכוס אומר אין פחות מרביע. אגב, למה? אפשר את זה להסביר, כי שאדם אדם מתכוון להגיד חלק לפלוני בבור, המקסימום שיכול להיות זה חצי כמות הבור. זה השיעור שיש לו שימוש, חצי בור. אבל יכול להיות שהוא התכוון למשהו, אז בין חצי למשהו סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית, זאת אומרת תנו חלק לפלוני לחבית, אין פחות משמינית. לקדירה, חבית כמובן זה נגיד מים לשתייה, חלק דוגמה ראשונה, חלק לפלוני בבור זה להשקות שדה, פה זה לקדירה לבישול, אין פחות מ-1.12. לתפיח, זה כלי קטן, אין פחות מ-16, כוונה חלק אחד מ-16. אנחנו כעת נעבור לרשב"ם, נסתכל בחלקים של הרשב"ם. קודם בשורות הקצרות, פחות מחצי אותם שורות הקצרות, כתוב תנו חלק לפלוני בנכסי, מהו? מי אמרינן היי חלק? לשון חלוקה הוא פלגה כשקין, אומרים חלוקה זה לחלק את זה חצי חצי, או חלק הראוי ליתן, כמר. ובדעת בית דין תלוי הדבר לשער בכמה אבי חלק ראוי ליתן. אחר כך אמרנו שסומכוס שהופיע בברייתא הוא בדעה שממון המותר בספק חולקים. יש לנו בכל אחד מהדוגמאות האלו ספק אם כוונת הנותן לתת חלק מושלם או משהו. וברשב"ם אנחנו נדלג לשורה חמישית ברחבות, יש לנו חלק שמקווקו, ושם הופיע ההסבר הזה שמפי רבינו חננאל, וכל הנך שיעוי דלקמן לחבי, לקדירה, לתפיח, בקיעין היו בשיעון הללו כמה צריך לכל אחד, ופלגה דהו שיעורה כמה חייב סומכוס ליתן משום דממון המותר בספק חוקין. נמשיך ברשב"ם, לחבית אין פחות משמונה. כלומר אם אמר תנו חלק לפלוני בבור, בור זה מאגר מים, מקום שמאחסנים בו, מאחסנים בו מים, ובעל הבור אומר תנו חלק לפלוני בבור לאיזה צורך? לא להשקות שדה, אלא לחבית, כדי למלות חבית. דהיינו, להשקעת בהמותיו, ולא להשקות שדותיו. מה התוצאה? שוב פעם, אמרנו שהביטוי תנו חלק הוא מרופל, הוא לא ברור. מסקנה, אין פחות משמונה בבור. כאילו שמינית מהבור, מהתחולת הבור, משום. דחצי הבור צריך לחבית. כשמדובר באדם בודד, כדי למלות חבית צריכים את חצי תחולת הבור, זה שאין אף אחד חוץ מהבעלים. עכשיו יש בן אדם שהוא הבעלים של הבור, והוא אומר וכי כמר חלק דילמה פלגה דחבית כמר. עכשיו מה זה חצי חבית? אם למלות חבית צריכים חצי הבור, אז חצי חבית זה רבע הבור, דיינו הביא הבור, או משהו כמר. כלומר, תנו חלק, אבל משהו יוקח. יש לו, אותו מקביל, יש לו חצי רביע, דיינו, מה זה חצי רביע? דיינו, אחד משמונה. ובשיטה הזו יש לפרש כולם, כל המשך הדוגמאות. ואנחנו נשאיר לכם לפנח את כל אחד משאר הדוגמאות, אבל באותו אותו משקל, אותו תקן. עד כאן שיעורנו להיום.